אני מוכרח להקדים אנקדוטה קצרה מחיי המשפט. אתם יודעים שבאחד המקרים, אחרי שהסתיים משפט לבית משפט מחוזי, פנה הצד האחד לבית המשפט העליון והגיש ערעור. הנושא היה נושא של דיני החוזים, והטוען התחיל את טעונו באומרו, כבוד השופטים, תחילה אני רוצה להציג בפניכם את העקרונות של דיני החוזים. אב בית הדין, לא אני, אמר לו, אדוני יכול לצאת מתוך הנחה שבית המשפט הזה מכיר את העקרונות של דיני החוזים. ישיב הטוען, אדוני, כך חשבתי בבית המשפט המחוזי, לכן הפסדתי את המשפט. אם ככה זה עם אקטיביזם שיפוטי, גם כאן יש דעות ברורות ומגובשות אצל אנשים רבים, אבל חשבנו שתהיה תועלת בכך אם הערב הזה נשמע את דעותיהם של מומחים לדבר, דעות אשר הן חולקות זה על זה, זאת אומרת דעות אשר תוקפות את הנושא מזוויות שונות. הנושא הוא רחב ואני לא אקדים, ומה גם שיש לי זמן לסיכומים, אני חושב שהבחירה הייתה מצוינת של האוניברסיטה, וכל אחד יציג דעתו בעד ונגד, כאשר הפתיחה תהיה של פרופסור רות גביזון, שתדבר נגד האפליקציה, נגד היישום של הכללים של אקטיביזם שיפוטי, ונגד המציאות של אקטיביזם שיפוטי, כאשר מנגד פרופסור קרמניצר ישיב במשך רבע שעה, כפי שנאמר כאן, ויציג את דעתו בתמיכה לתופעה המשפטית הזאת. לאחר מכן, כפי שנאמר, שאלות ותגובות. גבירותיי ורבותיי, המשפט הוא אחת מן התופעות החברתיות המשפיעות ביותר על מציאות חיינו, ולכן דנים בו ועוסקים בו לא רק המשפטנים אלא פילוסופים ואנשי רוח מתחומים שונים, פסיכולוגים, סוציולוגים, ובוודאי גם המשפטנים בעצמם. אנחנו לא נעסוק הערב בשאלה משפט מהו, נשאיר זאת לפילוסופיה של המשפט, לרספודנציה. זהו נושא שכשלעצמו יכול לתפוס ערב שלם של דיון. אנחנו נדון לא במהות של המשפט, אלא באפליקציה שלו, ביישום שלו. משפט, כאשר מדובר קודם כל על החוק החקוק, מה שנתקבל על ידי המחוקק, יהיה זה המנדטורי או הישראלי, נוסף לכך על התפיסות המשפטיות היסודיות, וכמובן על פרשנות המשפט, שהיא אשר מזרימה חיים וחיות לתוך עולם המשפט החקוק, המשפט החרות. אנחנו יודעים שפרשנות של משפט היא אחת מן התופעות המרכזיות אשר באה לידי ביטוי בבית המשפט, אם כי, ואני רוצה להזהיר מראש, אין לראות במיצוי הקול של הנושא של אקטיביזם שיפוטי. הפרשנות היא חלק מן המכלול של הנושאים הבאים לידי ביטוי בבית המשפט, אבל יכול להיות ויכוח על היקף הפרשנות, לא יכול להיות ויכוח על כך שללא פרשנות לא ניתן לעתים קרובות לעמוד על מהותו ועל תכליתו של דבר חקיקה. היינו, הפרשנות היא שמגוונת את הנושא, היא אשר נותנת לו עומק ויריעה רחבה אשר מאפשרת את האפליקציה של החוק לנסיבות הספציפיות שהן רבגוניות, כי החיים יותר עשירים מאשר כל דמיון של גורם מחוקק, וכבודו של המחוקק במקום המונח. הפרשנות מסתרת על החוק כולו, זאת אומרת, ודאי תשמעו במסגרת הוויכוח הזה על הפרשנות הנצמדת לנושא של חוקי היסוד. בעיקר נפתח ויכוח בשנים האחרונות סביב השאלה האם הפרשנות המתלווה לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, ופחות מכך חוק יסוד חופש העיסוק, האם הפרשנות הזאת היא במסגרת הסמכויות אשר בית המשפט רשאי להפעיל אותם. אתם ודאי תשמעו על כך במסגרת הוויכוח, אבל אני רוצה להבהיר מראש שפרשנות שדיברתי עליה כתופעה במשפט, אחת מן הנדבכים המרכזיים של המשפט, היא דבר שמתלווה לכל דבר חקיקה, לאו דווקא לחוקי היסוד. וגם בחקיקה הרגילה יכול כמובן לבוא לידי ביטוי אותו ויכוח שאתם תשמעו כאן, באיזה מידה הפרשנות נושאת עם האקטיביזם אשר יש בו משום חריגה מתחומי הנושאים שמופקדת עליהם הרשות השופטת, או שמה נשמרת התחימה הראויה אשר קיימת במציאות שלנו. אין מחלוקת על כך שהדמוקרטיה שלנו בנויה בין היתר על הפרדת רשויות. זאת אומרת, אנחנו איננו מקבלים תזה אשר לפיה יכולה להיות שליטה טוטלית או טוטליטרית של רשות אחת על כל תחומי החיים, המחוקק והמבצע והשופט. במסגרת דמוקרטית יש הפרדה בין הרשויות, אבל תמיד גרסנו שההפרדה אין משמעותה יצירת חומה בין רשות לרשות, אלא משמעותה שמירת איזון בין שלושת הרשויות, המחוקקת, המבצעת והשופטת, כאשר האיזון הזה שומר על העצמאות ועל יכולת הפעולה של כל רשות בתחום שהותווה לה. זאת אומרת, הפרדה תוך שמירת איזון בין הרשויות השונות. האופי של התפיסות, תפיסות היסוד שדיברתי עליהן, שהן מתלוות לפרשנות, שהן ביטויין בפרשנות, כמובן שתפיסות היסוד הן תפיסות של מדינה דמוקרטית, כך אנחנו נושאים איתנו את המורשת מיום קום המדינה, כי מיום קום המדינה נקבע בשורה ארוכה של פסקי דין, תוך הסכמה כללית, שחירויות היסוד של האדם הן חלק אינטגרלי מן המשפט הפוזיטיבי הישראלי. זאת אומרת, גם כאשר אין עדיין חוקה כתובה, אין עדיין Bill of Rights או Human Rights Act, כמו שזה באנגליה, אנחנו רואים את חירויות היסוד של האזרח במדינה הדמוקרטית שלנו כחלק אינטגרלי מן המשפט, ולכן יכול אדם היום לפנות לבית המשפט ולדרוש שם את קיום החירויות אשר הוא עומד עליהם. ואכן בית המשפט העליון במשך שנים ארוכות יצר את ההגדרות ותיאר את המהות של החירויות. בפסק דין כל העם השופט אגרנט כתורו אז את חופש הביטוי, בפרשת בג'רנו את חופש העיסוק, בפרשת שייב את איסור האפליה הפוליטית של האדם, וכולי וכולי. ואני חושב שביטוי מרכזי ניתן בפסק דין ברגמן, כאשר השופט לנדאו בפסק דינו של אס קבע שהשוויון הוא מנשמת אפה של שיטת המשפט שלנו, וכל מקום שבו יש התמודדות בין החירויות ובין הזכויות, יש לתת לשוויון את זכות העדיפות. עד כאן דבריי בגדר הקדמה, שבה ניסיתי לתאר פחות או יותר את התשתית העיונית, ואני מוסר כעת ברצון ותוך סקרנות את רשות הדיבור לפרופסור רות גביזון, אשר כפי שהערתי מראש תדבר נגד האפליקציה הנוכחית, נגד השימוש היחידה הנוכחי בנושא של האקטיביזם השיפוטי. בבקשה גברתי.